בוקר טוב לכל הצופים, לכל הנוכחים ששומרים על מרחק הראוי. אנחנו נמצאים באמת בתחושה שהיא לא פשוטה. יש לי זמן הרגשה כזאת שאנחנו נמצאים כמו לפני יציאת מצרים. לפני יציאת מצרים כולם נכנסים לתוך חדר, לא יוצאים מהחדר הזה, סגור, בחוץ יש כל מיני דברים מפחידים, אבל כשמגיע הרגע הכל מתהפך, נפתח את הדלת, יוצאים ומעבדים, הופכים להיות צבא השם, צבאות השם שיוצאים מארץ מצרים. אז יהי רצון שבאמת בימים האלה שאנחנו חווים סכנות ותחושות מאוד לא פשוטות, אנחנו נלמד להתכנס לתוך עצמנו, ללמוד, לגדול, לברר את מי אנחנו, ומתוך כך נצא משעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, תוך ימים מעטים. עסקנו בלימודינו עד היום באחד מהקווים של האגדה שמבארת את התהליך, שזה התהליך של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והרמב״ם רואה את האופי הזה כחלק מהחיובים של מבנה האגדה, כפי שאמרנו אתמול בהלכות פסחים בהלכה ד', מתחיל ומספר שהיו ביבותינו עובדי עבודה זרה ומסיים בדעת האמת, זה החלק הזה. היום, לפני שנגיע לנקודה הבאה מאוד משמעותית, אבא ונעשה רגע מעבר, לפחות על החלק הראשון של ההגדה, כדי שניגע בדיוק בנקודה בראייה כללית. כידוע, הסימנים של ההגדה הם סימנים קדומים, שיש שמייחסים אותו לרשי, של 15 סימנים. קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה. אגב, איפה מופיע עוד 15? בהגדה מופיעות 15 בדיינו. גם בדיינו. כי 15 זה תמיד 15 מעלות שעולות מלמטה עד למעלה. איפה היה 15 מעלות? בבית המקדש. כאשר עולים מעזרת נשים לעזרת ישראל ועזרת כהנים, נכון? 15 זה גימטריה של יוד קי. זה 15. איש ואישה. איש זה היוד, אישה זה ההי, והשכינה ששרויה ביניהם, זה ביחד י-ה, י-ה ביחד, 15, 15 מעלות. אנחנו עולים בעצם לכריתת ברית, ברית נישואין אפשר לומר, ברית של חיבור, ברית שיגיע בסוף לחתונה הגדולה, שיהיה בה 60 ריבו, אפשר היה להתכנס 60 ריבו אז, ויהיה את מתן תורה. אבל יוצאים לדרך, מתחברים, 15 שלבים. 15 השלבים הללו, קדש, אוחץ, כרפס, יחץ, כל אחד ואחד מרומם אותנו עד נרצה של חסל סדר פסח כהלכתו, סידו פסח, ושנה הבאה בירושלים הבנויה. מתחילים בקדש, ואני ממש עושה סקירת על, ממש ממש שטחית, אבל כדי שניסע בתוך דרך סלולה. קדש, קידוש היום, זה בכל יום טוב קיים, חלק מסימני ההגדה, מכיוון שיש בו יתרון נוסף על כל פסח, יום, והוא שכל המצווה של הלילה הזה זה להזכרת יציאת מצרים, וגם פה הקידוש מופיע בו זכר ליציאת מצרים, לכן יש פה גם את הכוס הראשונה מארבעת הכוסות של הגאולה של והוצאתי נמצא בקדש, כאשר האמירה הברורה נאמר הכותרת של כל המהלך שאנחנו נלך בו, כפי שהרב מסביר בעריכות בפירוש שלו על ההגדה, זה קדש. המטרה שלנו זה להתקדש, לעלות למדרגה שעולה מעלה מעלה. כיצד היא באה לידי ביטוי, או מה קריאת הכיוון של ההתקדמות הזאת? קדש ורחץ. עכשיו אנחנו יודעים שאורחץ נמצא לפני כל סעודה, אבל כאן הרי לא מדובר על נטילת ידיים שמיד לאחריה יבוא המוציא לחם. ממש לא, יש עוד זמן. אז למה רוחצים? אז רחצים כדי לאכול את הכרפס, כדי לאכול את הירקות, להטלו, אבל מה זה? מה זה? פתאום רוחצים. אחרי זה ניתן לידיים עוד פעם, נכון? לפני מוציא מצה. למה עושים את זה בפשטות? דבר ראשון, כדי שהילדים ישאלו. אחת המטרות, ובזה נאריך היום, זה לעורר עניין. אז נכון שהילדים הרבה פעמים מגיעים מהגן כבר, הם יותר חכמים מההורים כבר, הם יודעים כבר בדיוק מה עתיד להיות. ההפך, ההורים שואלים את הילדים מה זה, והם מסבירים להם. אבל תראו לעצמכם, ילד נכנס, הוא רגיל מהבית, שאחרי שעושים קידוש, מה עושים אחר כך? נוטלים ידיים, מצוין. והנה מה אבא עושה? לא לוקח את הפרוסת לחם, אלא פתאום לוקח ירק וטובל אותו. שואל הילד, מה זה? אתה שואל, מה זה? יפה. אז אתה רוצה לדעת? אתם מכירים את השאלות האלה? אתם רוצים להתחתן? יש דבר כזה, נכון? ואז עם אלה מתעורר הרצון. מתעורר הרצון, ואז אתה, הלב נפתח כדי לקבל את התשובה. אז הוא רחץ, נלך עוד שלב יותר פנימה, הוא רחץ, זה כבר האופי. מה הכוונה? אם דיברנו קודם, שקדש זה קריאת כיוון להתקדש, לקדש את המציאות, הוא רחץ זה כבר שלב שמדבר על אופי, את מה אנחנו מקדשים? את הידיים, שהם הצד המעשי של החיים, הם המפגש שלנו עם החומר, איתו אנחנו מזיזים, איתו אנחנו פועלים, איתו אנחנו עובדים, אתה רוחץ אותם, ככהנים ששאו ידיכם קודש וברכו את השם. נכון? זאת אומרת, מרוממים את המציאות ורחץ. למה מרוממים אותה? לקרפס. זאת אומרת, היינו חושבים, באידיאלים גבוהים, ללכת, אני לא יודע מה, לקרוא בשם השם באמצע רחובה של עיר, להקים יישוב בארץ ישראל, זה מה שנקרא להרים את הידיים אל הקדושה. לא, לא, להרים את הידיים אל הקדושה זה לראות את הגידול הנמוך ביותר, שזה הגידול של האדמה, שיוצא מן האדמה. וממש כמעט הייתי אומר, הוא האדמה, הוא האדמה טעימה. אדמה שיש לה משהו שממש יוצא ממנה, בלי תהליכים גבוהים. עכשיו אתה לוקח ואתה תובל במי מלח, ואז עם מים, לא ניכנס לזה, ומברך בורא פרי אדמה, מכוון גם להוציא את המרור שיבוא אחר כך. בסדר? זה צריך לדעת, ולכן לא צריך עכשיו להתמלא מהירקות הללו, כי אז יכול להיות שחייבים בבורא נפשות בסוף. אז נכון שקצת רעבים ככה כבר לפני הסדר, אבל אוכלים בנחת. מה אוכלים? אוכלים כרפס. למה כרפס? רמז, אתם יודעים, נכון? כרפס זה סמך ריבו פרך. זאת אומרת ש-60 ריבו עבדו עבודת פרך. זה מין נוטריקון כזה, ככה זה נקרא. זה סימן. אבל מצד הרעיון, הרעיון הוא א', יש אומרים, כדי לעורר את הילדים לשאול. יש אומרים דבר אחר, שהוא שמנהג, האמת היא שמנהג זה לא כל כך רחוק ממה שאנחנו נוהגים היום, אז אפשר להבין אותו. היה מנהג רומאי, הרי צריך לדעת שהאגדה התחברה אחרי החורבן. זאת אומרת, היא נראה כבר בימי הרומאים, ולכן כשרצו לקחת את החירות כדגם, אז הסתכלו על המנהגים הרומאיים של החברה הגבוהה, וראו כמה דברים. לפני שנותנים את האוכל, מביאים קודם את ה... נכון, אמרתי, זה קיים אצלנו גם, כי היום גם בחתונות נותנים את הדברים האלה לפני החתונה, עד שלא מבינים בשביל מה צריך את האוכל אחר כך, זה כל כך הרבה דברים שם בזה, אבל זה מין דרך כזאת, שאתה בא לסעודה, לא כמישהו שבא להשלים רעבונו, אלא כמין סטייל כזה. אז בשביל זה, קודם תאכל משהו קטן כזה, כדי למלות את הרעבון שלך. אחר כך נמשיך הלאה את הסעודה בנחת. אז זה גם משהו כזה, לוקחים מטבנים, זה קורה, נכון? זה השם. כאילו ככה מכניסים, עושים, זה הכרפס. זאת אומרת, יש בכרפס, וזה מהווה גם איזה נקודה שכל הזמן תחזור על עצמה באגדה, שיש לפעמים דבר, אתמול דיברנו בעריכות על המצה, שהיא משמשת בעצם כדבר כפול. מצד אחד, השיעבוד, מצה לחם של עניים, לחם שמחזיק הרבה זמן בבטן, ולכן אפשר להכיל את העבדים את זה, וזה יחזיק מעמד הרבה עד שיצטרכו להוציא עוד פעם דמי אוכל העבדים הללו. מצד שני, המצה, חיפזון, זה בחינה כזאת שאני יוצא עם העצמות שלי, עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכי, בלי תוספות חיצוניות של התנפחות, או בלי סוכר ודבש ודברים כאלה, המצה הטבעית. ראינו את שני הדברים האלה. גם בכרפס אותו דבר. יש לנו כאן שני החלקים. צעד אחד זה הכרפס כביטוי של עבדות, כי אנחנו סמך ריבו, פרך, ירק, הוא אוכל נמוך, אוכלים אותו מעט. מצד שני, כמו שאמרנו עכשיו, זה ביטוי של מנהג שנהגו בסעודות מפוארות בתקופת הרומאים לאכול ככה. ואגב, עוד אחד מהדברים שאנחנו, כמעט קשה לנו עם זה, כי אנחנו לא נוהגים היום, אבל לפי זה תקנו את התקנה של ההסבה. ההסבה שמסיבים ושותים את ארבעת הכוסות ואת המצה, לא את המרור, וזה מעכב. זאת אומרת, אצל גברים, כי אם לא אכלו בהסבה את המצה, צריך לחזור ולאכול עוד פעם. ומה זה הסבה? הסבה זה להישען על האמת היא, זה קשה להגיד מה זאת הסבא. הסבא המקורית הייתה שהיו אוכלים על מיטות כאלה. מין מיטות, קורסאות כאלה, שככה היו אוכלים. השולחן היה, היה מרחק של 2 מטר אחד מהשני. כי כל אחד היה לו את, כל אחד היה לו את, את המיטון, את המיטה הזאת, את הקורסה הזאת. וככה אכלו, זה היה דרך. אוכלים ככה, ונחת, עושים את זה, זה. התקנה של הסבא היא גם כי אותו דבר שהיה נהוג מנהג בני חורים, בעלי מדרגה של חופש. אכלו בנחת, כי מה עושה הפועל, מה עושה העבד? אין לו עניין לגינונים האלה, הוא פשוט אוכל והולך הלאה. ולכן גם הקרפס או גם האכילה שלפני האכילה וגם ההסבה, זה ביטויים לחירות שחז"ל תקנו כאשר התחברה האגדה. אז הנה הגענו, אז יש לנו קדש, אור רחץ, קרפס יחץ. יחץ, זוהי ה... לוקחים את המצה וחוצים אותה לשניים. איזה מצה? את המצה האמצעית. חוצים אותה לשניים. עכשיו, למה חוצים? אני אגיד זה ממש בקצרה. למה חוצים? חוצים את המצה מכיוון שיש לנו בעצם בליל הסדר שתי הלכות שצריך לקיים אותן ביחד. הראשונה היא, אנחנו נמצאים בחג, חג הפסח. חג הפסח, לחם משנה. לחם משנה, שניים. שניים זה שני שתי המצות, נכון? חצאים? מה? לא, כל אחד השלם. המצה העליונה והמצה התחתונה. עכשיו, זה דבר אחד. אבל מצד שני, כשהגמרא דורש את המילה, מסבירה את המילה לחם עוני, אז אמרנו שאחד הפירושים זה לחם של עניים. מה עני דרכו בפרוסה? מה זה בפרוסה? פרוסה זה חתוך, אין לו הרבה. אחד מהסימנים שהוא עני, זה שיש לו אוכל מצומצם. ולכן צריך להביע את הדבר הזה, כמו שאמרנו, בצד של השיעבוד של המצה, וזה שיש רק חצי מצה. אז מה נעשה? מצד אחד צריך שני לחם ביום טוב, שני לחם שלמים. מצד שני צריך שיהיה חצי. אז אנחנו מכינים את זה ביחץ. מה אנחנו עושים? מצד אחד, המצה העליונה ולמטה, זה השלם, שזה יבוא אחר כך לאכילה כאכילת לחם משנה של יום טוב, וההגדה שעומדת לפנינו. ואנחנו מתחילים עכשיו לקרוא אותה, ולקיים את המצווה של והיגדת לבנך, ולענות דברים הרבה, ולהסביר ולומר דברים על המצה, שהיא נמצאת לפנינו על השולחן. יש כאן מצה שהיא חלקית. בסדר? אז יש פה את שני הדברים גם יחד. אז מה עושים? מתכוננים. אנחנו עומדים עכשיו עוד מעט להתחיל את מצוות סיפור יציאת מצרים. אנחנו צריכים שיהיה לנו חצי מצה, אז לוקחים את המצה וחוצים אותה לשני חלקים. כאשר, וזה נקרא יחץ, יחץ זה מחלקים לשני חלקים את המצה, ואז יש לאדם, לאורך הסדר, יש לו מצה למעלה, מצה למטה, ומחצית המצה. מה עושים עם החצי? החצי הזה, החצי שהורדנו, מצניעים אותו. וכאן אנחנו נכנסים לנקודה נוספת, שעליה עוד מעט נרחיב, שבעצם מה שאת צריך לעשות זה פשוט לשים אותו בצד, ובסוף להשתמש בו, עוד מעט נדבר. אבל מה שעושים בדרך כלל זה מחביאים אותו. מחביאים אותו, ומה עושים? מנהג? חיפוש. זאת אומרת, הילדים מחפשים. מה? המציאה, חיפוש, כן, כל התהליך הזה. למה עושים את זה? בשביל מה זה טוב? מה אמרנו קודם על העניין של אורחץ? שמה המטרה שלנו? לעורר. נו, מה יכול לעורר? חושבים לילד, תשמע, אדוני, לא לתת לו להסתובב בזמן המגיד, כי אז הוא לא ישמע את ההגדה, אבל לא, תשמע, אתה, יש לך תפקיד עוד הערב. ואז הולך, מחפש, ועושים בזה מסע ומתן, בקיצור. יש כאן איזה עניין גדול מאוד. יש בזה צד מאוד מאוד עמוק, בגלל שבעצם תשימו לב עוד פעם לכפילות המדהימה הזאת. יש לנו מצד אחד את החצי מצה, שזה לחם של עני, נכון? היא נמצאת על השולחן. יחד עם המצות מלמעלה ולמטה. יש את החצי המצה שהכבנו. אנחנו בעצם מחכים. איך זה נקרא החלק הזה שבו אנחנו מוציאים את האפיקומן בסוף? זה נקרא צפון. צפון זה מה שאנחנו כל הזמן ציפינו. יש איזו ציפייה. ציפייה צפונה. יש משהו שהוא נמצא בסוף הדרך שמחכה לנו. וזה באמת ה... חצי מצה הזאת, נאכל אותה כדבר אחרון על הסובע, שסיימנו את השולחן עורך, אחרי שאכלנו את סעודת החג, אנחנו כבר שבעים, אז אנחנו מוציאים את החלק שהצפון, מוציאים את המצה הזאת שמחכה לנו וצפונה, ואוכלים אותה זכר לקורבן הפסח. זאת אומרת, האפיקומן הוא החלק שאנחנו מגלים אותו בסוף. זאת הגאולה השלמה שתגיע בסוף כשנאכל את קורבן הפסח והכל יהיה בשלמות. אז שימו לב לאותו רעיון כפול שחוזר עוד פעם. המצה עצמה מייצגת גם בצורה שלה את שני המהלכים. מה שעומד לפנינו בשלב הראשון, הלחמה ענייה, דיאכלו אבתנה בארץ מצרים. זה המילים הראשונות שאנחנו אומרים על המצה. על איזה מצה? על המצה החצויה. ואז אנחנו מצפינים אותה, ואיך אומר מי שאומר? למי שיש את הכוח לדחוף את ההיסטוריה הלאה, עד הציפייה שלה, עד הסוף שלה, זה הילדים. הילדים נושאים את 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 התפקיד הזה. הילדים יש להם ציפייה, צפייה למרחוק. הם מצפים לישועה. הם אלה שיהיו הדור הבא. ואם הם לא, אז הנכד. ואם לא הנכד, אז הנין. יש פה איזה מסורת שהולכת, וכל אחד מעביר את העוצמה. מאיפה יצאנו? מאיפה הגענו? ואז מדי שנה בשנה אנחנו מעבירים לילד, והילד מחפש. הילד פועל, הילד מקדם, הילד מביא, עד שבסוף הוא חושף את הצפונות, את הסוד, את הסוד הזה של הקיום של עם ישראל, שהעם ישראל צופה לישועה. כמו ששואלים את האדם בסוף ימיו, ציפית לישועה? זאת אומרת, האם ארגנת את חייך כאשר הנונצדי, כאשר המטרה שאליה אתה שואף, זו ישועתם של ישראל וישועתך האישית גם? זה מה ששואלים את האדם. ויוסף יותר מוסיף הרן, אם ציפית לישוע בימיך, עשית משהו בשביל הדבר הזה, מה עשית? וזה התהליך של החיפוש, כי גם כל אחד מאיתנו היה ילד, ובתור ילד הוא היה שותף והוא גדל, וככה הצפייה הזאת ממשיכה, ולכן היא תופיע בסוף בצפון. בסדר? אגב, אתם רואים שבעצם יש לנו כמה וכמה אכילות של מצה לאורך הסדר. נכון? יש את האכילה של המוציא, מצה, אפיקומן, יש את כולם, חלק זה דאורייתא, חלק כבר קיימתי את דאורייתא, וזה יותר מנהג, אבל אכילת המצה היא מצווה מדאורייתא, היחידה היום שהיא מצוות אכילה מדאורייתא ממש. זאת אומרת, לאכול ממש ולקיים מצווה דאורייתא באכילה, כי בעונג שבת וכן הלאה, אין עניין מי שמתענג על ידי זה שהוא עצוב, הוא יכול להתענג, כן? זה ממש לאכול, בימי, את כל הקורבנות. אז באיזשהו מקום אנחנו כאין אוכלי קורבנות, קורבן בלילה הזה. וזה קשור למה שדיברנו כאן. זאת התהליך הוא לקחת את הקדש, אורחץ, כי אנחנו מתנקים מלמטה דרך הידיים למעלה, קרפס, אנחנו, כפי שאמרנו, זה המהלך הכפול, שיש בו צד אחד של גלות, צד שני של דרך של עשירים, ויש לנו את היחץ, שזאת ההכנה לקראת, הגאולה, מחכים וממשיכים, ואז אנחנו בעצם, יש לנו, הגענו עכשיו, אחרי שאמרנו את, עברנו את החלקים האלה, קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, עכשיו אנחנו מוכנים, למה? לקיים את המצווה המרכזית בלילה הזה, והיא המצווה, כפי שכותב הרמב״ם, מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. בסדר? זה המצווה. המצווה היא לספר ביציאת מצרים. איך? מספרים? כותב הפסוק, והגדת לבנך. ולכן כותב הרמב״ם בהלכה ב', מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו. כי עכשיו הוא אומר ככה, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, בוא בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, כמו עבד זה, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהרה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו של בן. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מתחילים את מצוות סיפור יציאת מצרים, שמתחיל מן הגלות, הוא מסתיים בגאולה, והוא מכוון כלפי הבן. הבן ראוי שישאל, כי כתוב בפסוק, והיה כי ישאלך בנך מחר למור. והגדת בכלל, יש אומרים שהגדת, מה זה והגדת? זה לא תספר אגדות, אלא להגיד, נכון? להגיד. והאגדה היא הרבה פעמים מופיעה בתורה, לא רק כאמירה באלמה, אלא כתשובה על משהו. אתה עושה משהו ואתה משיב. זאת אומרת, יש איזו שאלה שנשאלה, ועכשיו אתה עונה עליה. כדי להגיע לזה, הילד ראוי לו שישאל. וכבר ראינו עכשיו מתחילת התיאור שלנו את הסדר, שכבר כמה דברים הילד יכול להתבונן ולהתעורר בשאלה. למה, לא, נותנים ידיים, לפני שמתחילים את הסדר, את מה נשתנה, יש, כתוב בהנהגה של הסדר, שצריך להסיר את הקערה. מה פה של להסיר את הקערה? להסיר את הקערה, שוב, אצלנו זה קצת שונה ממה שהיה. אז אנחנו, יש לנו כל השולחן ארוך מאוד יפה, ויש איזה קערת סדר. בימי חזל, זה מה שהיה על השולחן. היה רק את קערת הסדר, כי היה גם את קורבן הפסח, והיה את הכל, הכל היה שם. ואז מה קרה? כולם יושבים, אוכלים קרפז, חוצים את המצה, ואז מה? מורידים מהשולחן. ואז הילד אומר, רגע, אה, מה? זה כל מה שהכנת כל הזה? רק כמה צנוניות ותפוחה, זה הכל? מה הולך כאן? אומר, אתה רוצה לדעת? רוצה לדעת? נו, אז בוא נשמע. אבל אם יש איזה בן שהוא לא שואל, אז צריך לעורר אותו. הנה פה הרמב״ם אפילו אומר, בדיוק נכנס העבד או השפחה, זאת אומרת, ואומר מישהו מאנשי הבית שהם אנשי היו עבדים, ואז אומר, תגיד, מה שואל את העבד? מתחיל לעורר אותו. עכשיו תגיד, אם היה עכשיו ככה וככה, מה היית עושה? ואז הוא מספר עד כמה זה כיף לצאת לחירות, ואז הוא מספר לו על הדבר הזה. ומוסיף הרמב״ם בהלך הגימל, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה, וכו' וכו'. וכיצד משנה, אז הרמב״ם כותב עוד דבר, מחלק להם קליות ואגוזים, זאת אומרת נותן להם צ'ופרים. מי שישב כל הסדר יקבל, לא יודע מה, צ'ופר יש היום כזה נחמד, שזה עוד מעורר את מעורר את ההקשבה, ויוצא בדברים האלה. זה המצווה, זאת ההגדרה של המצווה, שהיא לפנות אל הילדים. הפנייה אל הילדים מתחילה את המגיד. התחלנו במגיד, ואמרנו, הסרנו את הקערה, ואז אנחנו מגיעים למה נשתנה. ובמה נשתנה, צריך להבין אולי במשהו, נצא את זה בתור שאלה, לא נראה לי שנספיק היום לענות עליה, בעזרת השם מחר. לכאורה, יש פה מה נשתנה, שהוא באמת שואל שאלות על שינויים. הילד שואל, מה נשתנה אל הילה זה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. זאת אומרת, יש כאן שינוי. השינוי הוא שבדרך כלל אנחנו אוכלים חמץ ומצה. ועכשיו רק מצה. וכל הלילה שאר ירקות, הלילה זה מרור. אין לנו מטבילים, הלילה זה שני פעמים. מטבילים גם את הקרפה שכבר התבלנו במלח, וגם את המרור אחרי זה בחרוסת. וכל הלילה אנחנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה זה כולנו מסובים, וזה מה שדיברנו על ההסבה. ובימי המקדש היה דבר נוסף, שכל הלילות היינו אוכלים בשר, צלו, מבושל, הכל, ובלילה הזה כולו צלי. אבל רגע, יש פה שאלה, לא הבנתי את הסדר. על איזה ילד מדובר? ילד שבאמת למד בגן כבר את הכל? או שעכשיו אנחנו מדמיין לעצמנו ילד שמגיע פעם ראשונה לשולחן הסדר? אם הוא כבר למד את הכל, אז הוא כבר לא כל כך מתעניין בשאלות. ואם עכשיו הוא מגיע, אז איך הוא יודע את כל זה? איך הילד יודע עכשיו, עוד לפני שהתחלנו את הסדר בכלל, הוא כבר בקי, הוא כבר מספר לי, שתדע לך, עוד מעט יהיה מרור, צריך להטביע אותו, עוד מעט יש דין הסבה, יש... מה זה? בסוגריים, אני אגיד עכשיו, כי לא נספיק, לא יודע, יש לנו משהו עוד כמה דקות, נדבר על זה שבעצם יש ארבע, הרי, לא, קודם כל, הרי יש ארבע סוגי בנים, נכון? יש ארבע סוגי בנים. החכם כתוב, מה צריך לעשות איתו, שוב נראה בעזרת השם מחר מה הכוונה בזה, הוא שואל שאלה ומה עונים לו? כי הלכות הפסח, נכון? אומרים לו, כי הלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח, אפיקומן. בסדר, נלמד בעזרת השם מה הכוונה. אחרי זה הבן הרשע, מה עושים איתו? בפשטות? ככה. מאוד מאוד מוזר. אני כבר אגיד לכם, תחשבו את זה לקראת מחר. חידה. זה וורט, אבל זה חשוב להגיד את זה, כי אפשר להשאיר את הרשע ככה. תיקחו את הגימטריה של רשע, תורידו ממנו את הגימטריה של שיניו, ותראו מה תקבלו. ככה כתוב. מה כתוב אצל הרשע? כתוב אצל הרשע, אף אתה, אתה שומע, הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? ואז הוא אומר, אף אתה, קט שיניו, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, אם לא היה שם, לא היה ניגל. אז אני סתם, תראו מה גידת, נעשו לראות מה זה מרמז. תזכירו לי מחר, אז אני אומר לכם, אבל זה רק בתור וור קטן, כדי לומר שאנחנו לא מתייאשים מהבן הרשע, מכיוון שאנחנו אוהבים את כולם. והראיה, שכנגד ארבעה, תגיד את זה בניגון, כנגד ארבעה, בנים דיברה התורה. זאת אומרת, גם הרשע הוא בן. סליחה, אנחנו נצטרך קצת הדרך להגיע אליו. אבל הוא בן, ודאי הוא בן. לכן אומרים, אחד חכם, אחד רשע, אחד. מה זה אחד? מסופר על הבעל שם טוב, שאמר לאחד מהתלמידים שלו, אתה רוצה לראות מה זה סדר אמיתי? לך לבית של רב זונדל, שנמצא שם בכפר, ותשמע. ואז הוא יושב מחוץ לדלת, והוא שומע אותו, שכל פעם שהוא אומר אחד, הוא אומר אחד כמו שאומרים בשמה ישראל, אחד חכם, אחד, ככה. הוא אמר לו, זה בדיוק. מי שמקבל על עצמו את אהבת ישראל, עד כדי כך שלראות את כל הארבעה האלה כבנים, שזה ייחוד כל עם ישראל עם כל הכיוונים שלו לאחד, הוא יודע מה זה שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד. זה הרשע. אחרי זה יש לנו את התם. פשטות זה אחד שצריך להבין מי הוא בדיוק התם הזה, מה זה התם. והאחרון זה שאינו יודע לשאול. מה כתוב על שאינו יודע לשאול? את פתח לו. מה זה את פתח לו? אתה לא יודע, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא לא כל כך מחובר, הוא לא נמצא בקטע. בוא נעשה לך אגדה של הגננת. בוא אנחנו נתחיל להסביר לך את כל העניין. ואז בעצם יש אומרים שהאגדה הזאת היא אגדה שנכתבה בשביל שאינו יודע לשאול. כי לחכם היינו יוצאים כבר בדברי תורה. עם הרשע צריך לעשות איתו איזו עבודה אחרת לגמרי בעניין הזה. הטעם, נלמד מה זה, נראה שלא נוסח האגדה הוא זה שפותר את העניין. אבל כאן יש איזו אגדה שאינו יודע לשאול. הוא עכשיו צריך ללמוד. אז אתה צריך לפתוח לו. להגיד לו, אתה יודע שהלילה הזה יושבים מסובים כל הזמן? ואז הילד שואל, למה? למה? בוא נספר לך. ככה זה הולך בצורה הזאת. וכך כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול ארבעה בנים. זה מופיע כאן, כי יש. מאיפה אנחנו יודעים שיש ארבעה בנים? כי ארבע פעמים בתורה מופיע העניין הזה לומר לילד ולענות לו. יש ארבעה פסוקים. והיה כי שלחה בנך מחר לאמור, וכי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם, וכך יש ארבע פעמים, וכל אחד מהם זה אחד מהסוגים של הבנים. רק נסכם, נסיים ונאמר, שבעצם המפגש הזה, שהוא כל כך חשוב, הוא לא מעכב להלכה, אם אדם נמצא לבד בסדר, ואין לו בן, אז הוא חייב לומר את הדבר, לומר את האגדה של פסח בעצמו. ואפילו הרמב״ם כותב יותר מזה, ראו שהוא ישאל את עצמו. מה נשתנה? ישאל. מה זה ישאל? כי זה גם מעורר משהו. אבל המטרה בלילה הזה זה ליצור דו שיח בין האבות לבנים, ולכן לעשות כל השינויים האלה שדיברנו עליהם, שזה שינויים שהולכים לאורך כל הסדר. כי העיקר זה להגיע עם הבנים לסוף התהליך. פסח, מצה ומרור, שזה עיקר הדבר. ואז אוכלים את את הצפון, את האפיקומן שהילד, שהבן הזה, שכל הבנים ביחד למדו וחיפשו ומצאו, ואז מגיעים להלל הגדול, שזה ההלל שנמצא בסוף ההגדה, שזה ההלל על הגאולה, ואז חסל סידור פסח והנמצאים. באיזשהו מקום אפשר לומר, ככה נאמר את זה רק במשפט אחד, שאליהו הנביא מגיע, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז מה התפקידו של אליהו? אנחנו פותחים לו את הדלת הרי, נכון? בגלל הזה, מה התפקיד של אליהו? יש הרבה תפקידים, אבל בזה כתוב דבר אחד. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. לחבר את הדורות אחד לשני, כי ישנם דורות שנהיה נתק. היה כל מיני סיבות. נהיה נתק בין ההורים לבין הילדים. יש איזשהו נתק. אף עוד לא השם. קרה הדבר הזה. קרה דור שאיכשהו היה... כמו שאומרים הרי בדרך הרמז, היה אבא, הסבא רבא היה חכם, הבן שהחליט להתפקר, נהיה רשע, ממילא השלישי כבר לא יודע למי ללכת, אז הוא תם, והרביעי כבר בכלל לא מכיר את הסבא רבא, ולכן הוא לא יודע לשאול אפילו, נכון? וכמו שאומר הרבי מלובביץ', ויש את הבן החמישי, שבכלל לא מגיע לסדר, הוא אפילו לא יושב איתנו, כדי שאנחנו נעשה לו עד פתח לו, ולכן חבר'ה תלכו, תהיו שליחים בתאילנד, תעשו את הסדר הכי גדול בעולם, כי צריך להביא את הבן החמישי לסדר. זה המהלך, כי לפעמים את הסבא הרבא כבר הדור הרביעי לא מכיר, ולכן הוא אפילו לא יודע לשאול אבל הזמינו אותו לסדר, אז הוא בא, אז בוא תדבר איתו. הבן החמישי זה שלא מופיע בהגדה, ואנחנו חייבים ללכת אליו, ולמצוא אותו מעבר להרי החושך. ובאמת זה דבר מדהים, לראות פתאום איך בפסח כולם מגיעים, יש זה סדר של 2500 תרמילאים שמגיעים לעשות סדר, כי הבן החמישי יש לו בפנים את הקרוי בנים. כולנו, כולם קוראים בנים. המטרה היא לקחת את הלהבה הזאת ולהבעיר אותה. ואז והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הבנים יעריכו את האבות, יש להם המון מה לתרום למציאות שלהם כבנים. ואבות יכירו עד כמה שאפשר, שזה הדדי, זאת אומרת אפשר לקבל מהאבות, והאבות יבינו עד כמה שהבנים עושים מהלך כל כך גדול וחשוב כדי להופיע בצורה שלמה בתהליך גאולתם של ישראל. אז בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, מהירה, מתוך השבת הלבבות, מתוך אהבה גדולה, מתוך תחושה שכולם בנים וכולם ביחד במקום אחד, והימים שאנחנו נמצאים בהם בעצם מחייבת את כולם, למרות שהתחלנו את הדיבור שכל אחד נכנס לחדר, אבל האחריות ההדדית הזאת, שלא אל תלך בצורה מסוכנת, זה כיוון שכולנו משפחה אחת, ובעזרת השם, שנזכה לרפואה שלמה ולגאולה שלמה.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.